הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום דדי.
שלום אברום.
אנחנו המון שנים קולגות וחברים, ואף פעם לא אמרתי לך, אז אני אגיד לך את זה עכשיו. נתחיל עם האמוציה, ואז נלך למקומות אחרים.
ואז נלך לעוד אמוציות.
לא, 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 רק אחת. המון שנים, עם המון יראה כלפיך, אני חשבתי שכזה אני רוצה להיות. כלומר, אתה חצי דור פוליטי לפניי בערך, משהו כזה, מתי נכנסת לכנסת?
לא, אני חושב שצריך לשוות את זה עם שלום עכשיו, כלומר, כשאני נכון. הפסקתי שלום עכשיו, אתה נכנסת בלבנון, נכון?
נכון, כן. ב-78 הייתי סתם ילד.
אז זהו, ב-78 אבל... כשהקמנו כן. את שלום עכשיו, אז אתה...
לא הייתי, הייתי בא, באתי
זה...
לסניף.
אז זהו, זה חמש שנים... כן. אבל זה, כן, זה דור.
אז אתה היית מקימי שלום עכשיו, והלכת כן. לפגוש את איסם סרטאוי, שאף אחד לא הבין מה זה. אני הבנתי, זה מרגש, אבל לא הבנתי מה זה. והקמת את בצלם, ואני חשבתי לעצמי, וואי, מה זה הגאונות הזאת? לקחת מילה מקראית עם, עם טעמי המקרא מלמטה, וכל פעם זה היה צעד לפני, ולקח לי הרבה הרבה שנים להגיע אידיאולוגית למקומות שאתה התחלת. אז על כל אלה תודה.
אני לא יודע איך מגיבים על זה, אז בוא נלך שוק. הלאה. תודה.
זאת שיחה פוליטית.
כן.
מה המשנה הפוליטית?
התגבשה אצלי בשלב מאוד מאוחר. חשוב לציין את זה, כי אני בא מבית מאוד ימני.
מחיפה.
מחיפה.
היו, היו רוויזיוניסטים בחיפה? היינו,
אנחנו חיינו בשיקון סולל בונה בחיפה, ואבא שלי היה רוויזיוניסט, החירותניק. הליכודניק היחידי בשיקון. אני לא ידעתי את זה שאנשים ידעו מזה, אבל מאוחר יותר, לפני, אני לא יודע, זה 20 שנה בפגישת מחזור שבית ספר יסודי, אז הם אמרו לי, מה, בטח שידענו שאבא שלך הוא חירותניק. מאיפה ידעתי? הוא, כי הוא הסתיר את זה. הוא הסתיר את זה כל השנים, הוא קינה את עצמו, הוא היה מספיק משוגע כדי להאמין בזה, הוא אמר, אני אנוס, אנחנו משפחה שאנוסים.
מרנים.
כן, אנחנו מרנים. אנחנו, אני חירותניק, ואסור שידעו מזה. אז הוא אגב היה בטוח שהוא הלך עם סולל בונה, הולכים לעבודה עם חולצת חקי ומכסה חקי.
של עטה.
של עטה כמובן, ויש כיס בצד שמאל של החולצה, והוא היה בטוח, אני אומר לך שהוא היה משוכנע בזה, זה לא היה בדיחה, שגודל הכיס הוא סנטימטר פחות מהגובה של פנקס חבר במפאי.
כדי שירו אותו בולט.
כדי שיראו את הכרטיס בולט, כשבאים לקחת את המשכורת, היו באים לקחת את המשכורת ביד, במזומן, אז כדי לשים את הכרטיס בכיס החולצה, חולצת החקי, ואז יודעים שאתה שלנו.
Okay.
אנחנו אנוסים, דוד, אנחנו אנוסים.
אוקיי. Okay. ואז אתה אומר, התודעה הפוליטית מתפתחת ואז, מזה?
כן. אז, קודם כל, העניין הזה הוא מאוד חזק. כלומר, האנטי-מפאי, האנטי-שלטון, לא יודע כמה מהמאזינים שלך יודעים, אבל זה אנטי-הבחושי. זה יותר ממפאי, זה חיפה. חיפה הבולשוויקית, פלוגות הפועל,
ממסדית הבחושי, מאוד, הסתדרות, נמל,
ממסדית לוחצת.
עירייה, כן.
כן.
חברת חשמל.
נשר, חברת חשמל, פניציה,
כן.
you name it. אבל זה היה שלטון פוליטי מאוד חזק, אבא חושי, שלמרות שהוא חיבר שיר נפלא על טרומפלדור, הוא היה עסקן במובן הכי רע של המילה, על מוגי, פלוגות הפועל, וזה מאוד השפיע עליי. אני בחיים שלי, למעט פעם אחת, לא הצבעתי לשום דבר שקשור במפלגת העבודה. לא הצלחתי בקלפי לשים משהו, כי אני יודע, אבא שלי אולי הוא מסתכל מלמעלה, אני יודע. לא.
צריך להיזהר?
כן, צריך להיזהר ממנו.
כן.
מצד שני, אבל בבית, האמא הייתה מגורדוניה. למי שמכיר, זו התנועת הפועלים המאוד מתונה, הלא מרקסיסטית, נגד אחדות העבודה, אני מפליג כאן עכשיו מושגים, נחזור מהר. בקיצור, מאוד מתונה מבחינה מדינית, והיה לי דוד בקיבוץ, ברמת דוד, שגם הוא היה מתון מדינית. כלומר, הייתי בין שני העולמות האלה, ובמלחמת ההתשה בחרתי. מלחמת ההתשה, שהיא החודשים הקשים בחיי,
עד היום. ב-68...
אנחנו ישבנו, 69. אני ישבתי שם ב-69. כן. את סוף השירות שלי עשיתי...
בתעלה.
בתעלה. זה החודשים הקשים בחיי, לא היו לי עוד מאז... לא היה לי כל כך קשה.
במובנים של פחד מוות?
של פחד מוות ושל להיות נוכח ליד המוות. גם תזכור מה, הייתי בן 20, כאילו, זה פעות מבחינה רגשית ומנטלית וחוסן, איזה חוסן יש לך בגיל 20? אז, ואז סופית הכרעתי.
שההכרעה היא מה?
ההכרעה היא לכיוון, זה התחיל מעניין המדיני, וזה רק אז התחיל להתפתח, כלומר, זה התחיל אצלי בכלל לא במבט רחב על המציאות, לא. אלא זה התחיל בעניין הזה המדיני של מלחמה, מצרים, מלחמת ההתשה, אחרי זה ביום כיפור. אבל אני, אז הפכתי ליונה פוליטית, כלומר, אני זוכר שכתבתי מכתב לאורי אבנרי, המכתב לא נשלח מעולם, אבל הוא נכתב, ואז אני מגיע לאוניברסיטה. והאוניברסיטה
תורש... רק רגע, בוא נחכה כן. רגע שם. ההכרעה היא בין מה למה? מה הדילמה? כי אתה יכול להגיד, אני אדם בן 20. טוב,
בן אדם בן 20 לא יודע שהוא בן 20.
הוא חושב שהוא סוף העולם.
בוודאי.
אבל כשאתה חושב שם, אז אתה באמת עושה שיקול דעת ואומר, או זה, או זה, וזה יותר נראה לי.
כן, אבל אני ממתן את זה. זה לא כל כך, אני לא הייתי כל כך מוצלח.
אז מה זה האו והאו?
זהו, האו והאו היה רק בעניין המדיני. עוד אין לי השקפת עולם כוללת, לא. אוקיי. עוד אין לי. ואם יש לי איזה שרידים שמה שמשכתי מהבית, כי בעוד איזה פגישת מחזור אחרת בשביל בית ספר תיכון, הראו לי על סדרת מאמרים שכתבתי בעיתון בית ספר, שכחתי את זה או השכחתי את זה, על גאולה כהן. כאילו,
היא מפרגנת.
היא מחמיאה, כן. כי היא כתבה סדרת מאמרים במעריב, היה לנו בבית רק מעריב, ההשכלה שלי היא כולה מעריב.
אוקיי, יותר טוב מהצופה.
לא נכון, אצלך בבית היו עוד כמה ספרים.
כן, היו עוד כמה ספרים, כן,
אצלי
הרבה.
אצלי בבית לא היה.
כי פועלים לא היו להם ספרים, במובן הזה?
לא, באנו עם משפחת פועלים, ויש מעריב, כל ההשכלה שלי עד אותה תקופה, חוץ מהספרים שקראתי, אבל לא היה לי ספר בבית.
מעניין.
לא היה לי ספרים בבית.
אוקיי.
אמא שלי גמרה כיתה ב' והלכה לעבוד בשוק, אבא שלי גמר כיתה ח' והלך להרביץ לגויים והצטרף לביתר, והיה פול כבישים עד יומו האחרון. אז אני בא מבית שמבחינת תרבותית הוא מאוד דל, גם תחשוב איפה, לא רק שאני גר בחיפה, אני בשיקון פועלים שם. שיקון סולל בונה, אתה מבין, ביג דיל, זה באמת שם ישבו גדולי היצירה העברית. לא, אבל ישבו שם אנשים נורא רציניים שקמו בבוקר לעבודה, הם היו כולם מהגרים, כמעט כולם פליטי ערב מלחמת העולם או אחרי מלחמת העולם.
פליטי אירופה.
כן. כולם אירופה, היה מזרחי אחד, בכל השיקון של הבונה היה מזרחי אחד, והם צריכים לפרנס ילדים.
אז תציג שוב את האו-או של 68.
אז זהו, אז האו-או היה בעניין המדיני, מלחמה או שלום, זה התחיל לפתח סביב עניין הערבים קצת, אבל אני אומר לך, זה היה מאוד מוגבל. אני חושב שיש אלטרנטיבה מדינית. זה מה שהיה לי בראש. והתשה והקושי שלה שכנע אותי. המצוקה של... המוצב שאנחנו ישבנו בו, היה מצוקה של הדוקטור, של הרופא. כלומר, מכל הגזרה, את האלונקות ואת הגופות היו מביאים אלינו, ואנחנו היינו יוצאים עם זחלמים למקום שההליקופטרים יכלו לנחות, שהם לא תחת סכנת הפגזה. אז לספוג את זה בגיל 20 זה מאוד מסובך. זה ודאי מאוד משפיע. זה עם אימפקט עצום. אז ההכרעה שלי בשלב הזה היא נורא צרה. היא חייבת להיות אלטרנטיבה מדינית. העניין הזה עם המצרים, עם הערבים, אני גם רואה רק את המצרים באותה תקופה, כלומר, אני מנסה, זאת לך תיאור שהוא לא בומבסטי, הוא לא גיליתי את אלוהים יום אחד. הגילוי שלי היה הדרגתי ואיתי, והוא נשען על המון קריאה שקורית לי באוניברסיטה. ובאוניברסיטה אני מחליט לעשות לעצמי, עשיתי תואר ראשון, אחרי תואר שני, אבל מה שאני, עיקר מה שלמדתי, שאני יכול לדבר עליו, זה העניין של, הלכתי ללמוד את הדבר הזה שנקרא ציונות. אתה תבוא ליד הביתה, אתה כבר היית אצלי, יש כל המדפים שלי, בעצם הביוגרפיה הספרותית שלי. ויש שם שני מדפים שהם, you name it, מהתחלה ועד הסוף, ולמדתי מה זה ציונות. כלומר, את ההיסטוריה ואת האידיאולוגיה והכל. כן, אז יש שלושה כרכים של גורדון, אפרופו אמא שלי מגורדוניה. כן. ויש סדרת כרכים של ארלוזרוב, המתנגד הגדול של בן גוריון, גם הוא הפועל הצעיר. אז אני... בלי המון מאמץ, אני מוצא טביעת אצבעות של הנאורים ושל הילדות על תפיסת העולם, ואז אני לומד ציונות. ואז הייתי ציוני דגול. ואני חושב שבסוף ה-BA, כלומר סביב גיל 25-6, אני בן אדם, אני אדם מגובש בעמדותיו, אבל עדיין לא סיימתי את הגיבוש. אני מספיק מגובש כדי להיות בחבורה של החמישה חבר'ה שהקימו את שלום עכשיו, ואני עדיין אני חושב שאני מרוכז מדי בעניין המדיני ובעניין הציוני. כלומר, אנחנו והעם היהודי, תולדות העם היהודי, הצדקה של העם היהודי, ההצדקה של העם היהודי, הצדק של העם היהודי, העולה לציון, כמובן. וכן, ואז מאלף בית יהושע בזכות הנורמליות, ועד, you name it, באמת למדתי וקראתי הכל. אז היסטורית אני בקיא בתולדות התנועה הציונית לא רע, אבל גם אידיאולוגית. שקעתי בזה בתוכו, והייתי מלא בהצדקה.
כלומר, שאנחנו נמצאים עשור אחרי מלחמת, מלחמת ששת הימים, אתה נמצא בעצם באזור חיוג שאומר, הדרך הציונית הישראלית, המתונה מבחינה מדינית, היא הדרך הנכונה.
נכון.
אוקיי? ואיך הדבר הזה זז בעצם לשני מקומות, לעומק, לתוך החברה הישראלית, לתוך תודעה של שמאל, ומעבר לסוגיה המדינית, לסוגיה הפלסטינית, כי הנושא הפלסטיני אז, הוא לא בין מדינות, הוא נושא של השכן.
לא, אבל הוא היה מהתחלה, עזוב, הוא היה מהתחלה. גם כשקמנו את שלום עכשיו, אתה חושב שקמנו רק על הרקע של מצרים? כולנו ידענו שהעניין המהותי, האמיתי, העמוק, הוא העניין הפלסטיני.
אוקיי.
אבל בוא, אני רוצה להשיב לשאלות שלך. ההתגבשות של התודעה החברתית, עכשיו נלך לפרק אחר בחיים שלי. אני בסוף ה-BA, אני בן 24, אני יודע כמה, ואני נבחר להיות עוזר מנכ״ל משרד החינוך.
הייתי בחור. שר חינוך יגאל אלון.
שר חינוך יגאל אלון, והמנכ״ל שהוא המנטור האמיתי שלי בחיי העבודה, היה אלעד פלד, האלוף אלעד פלד. ואני מכיר אז את ישראל. כלומר, אני פעם...
סעת לקריאת שמונה, נכון?
נכון.
כי אני זוכר...
כשאני
אני...
מסיים את זה...
פעם סיפרת לי,
כשאני כן. מסיים את זה, אני שנה נמצא בקריית שמונה. Mm-hmm. כלומר, יש איזה רצף שבו אני מגלה דברים שלא היה לי מושג עליהם, כן, ואז מתפתחת תודעה גם בכיוון הזה. היא אגב, אף פעם לא הייתה ממש סוציאליסטית, היא תמיד הייתה סוציאל-דמוקרטית, תמיד הייתה מתונה, אני אף פעם לא הייתי שמאל אמיתי בעניין החברתי.
כלומר, סוציאליסטית זאת אומרת, משק ריכוזי, ממשלתי וכו', וסוציאל-דמוקרטית יש שוק, כשיש לו כשלים, המדינה נכנסת פנימה.
מגבה את, כן. את הנכשל.
ואז המשנה הפוליטית, המשנה הפוליטית של איש שמאל שנקרא דדי צוקר, ציונות ליברלית שמאלית, שרוצה הסדר מדיני, כזה, אחר.
תודעה חברתית.
תודעה חברתית.
אני מכיר את ישראל מצוין.
שזה תודעה חברתית, וגם תודעה כלכלית חברתית.
כן, כן, אני מכיר טוב את זה.
וזאת המשנה.
בשלב ההוא. אמרתי לך, אני לייט בלומר, אני מתפתח מאוד.
ולאן זה הולך?
ואז יש לי, יש את שלום עכשיו, ואז בשנת 81 מלי, אני נפגש עם רץ, עם שולמית אלוני. והיא הייתה חתיכת בית ספר. ואז אני מקבל את ה... אני לומד שפה חדשה.
של שפת הזכויות האדם.
כן, זה שפה חדשה.
כן.
זה מאוחר יותר כשהתאחדנו נניח עם... כשהתאחדנו עם מפם, אז הם באו עם שפה אחרת, ואנחנו עם שפה אחרת. דיברנו על זה הרבה בייחוד הזה. כי אני באתי עם שפה של הכל מתחיל ביחיד, ובחירויות שלו, ובזכויות שלו, ומשם הוא יוצא לכלל. ובשעה שהשמאל המסורתי, גם בעולם, לא בעולם, באירופה, התחיל בקולקטיב, או במעמד, יש כל מיני קולקטיבים, וממנו הוא ירד ליחיד, וסדר העדיפויות היה קודם כל הכלל, הקולקטיב, המדינה, המעמד, המפעל, ואחר כך מגיעים
ליחיד, לאינדיבידואל.
ואני, וזה התאים לי מאוד. גם בגלל האופי שלי וכו', כלומר, אנחנו...
הנושא של היחיד תחילה, בראשית ברא אלוהים את היחיד. כן.
הוא גם ברא את השמיים ואת הארץ, אבל הוא ברא את היחיד. אלוהים ברא את היחיד, והיחיד החליט אם הוא מקים את מגדל בבל או לא. אם הוא רוצה להיות עם 50 רשעים בסדום או לא להיות.
אבל הוא התחיל במובן הזה שאתה מאמץ את, אתה נכנס לאסכולה של שולה, של שולמית אלוני, זיכרונה לברכה, אתה כבר מתרחק מהתודעה הקולקטיבית, הקופה כמעט של הרעיון הציוני.
אני לא חושב שהיה לי אומץ.
לא, אבל עכשיו במבט אחורה.
במבט אחורה, כן.
אז תמפה רגע את הנקודה הזאת.
במבט אחורה, כן, וזה גם זו הנקודה שמבחינתך היא הכי חשובה בגלל איפה שאתה, ולכן השיחה היא בין שנינו, היא לא איזו שיחה ארטילאית.
כן.
אם באמת העולם מתחיל ביחיד, ואם אדם נולד עם חירויות, ואם אדם לא קיבל שום זכות, הוא נולד איתן, וזה אדם, בכל מקום, אז אני בבעיה. אני הציוני בבעיה. ואפשר ליישב את זה לפרק זמן לא קצר, עד שאתה חופשי לעצמך.
הפוליטיקה מאפשרת את העיגולי פינות.
מה זה מאפשר? היא מחייבת. אני השתחררתי, כשגמרתי עם הפוליטיקה, יכולתי להיות מזוקק.
המוטו שלי לספר, אחד הספרים שכתבתי מיד אחרי שעזבתי את הכנסת, היה ציפור שנולדה בכלוב, חושבת שלעוף זה מחלה. כמו כשאתה נמצא, אנשים לא קולטים שכשאתה בכנסת, זה כלוב זהב נפלא, אבל אי אפשר לעוף. הרוח שבויה.
גם יש עוד דבר. זה מטאפורה טובה, אבל היא לא שלמה, כי אתה גם מייצג אנשים, סליחה, אתה לא בן אדם פרטי. אתה מייצג עשרות אלפים, מאות אלפים, לא הגענו אופן למיליונים כבינימט, אבל אתה גם מייצג אותם, סליחה, אתה חב להם ייצוג.
אז אתה לא יכול ללכת רחוק מהם, לא, יותר ואתה, מדי.
מה זאת אומרת לא יכול? אסור...
זה לא המנדט.
לא?
אז בוא, רגע.
נו.
אנחנו מתקדמים בלבנות את ה... לעבות את הרעיון, את המשנה הפוליטית. כן. אז יש לנו כבר את האדם לפני, את היחיד לפני הרבים, יש לנו את הרעיון המדיני, את המתינות המדינית שמחייבת כן. פתרון, יש לנו את הרגישות החברתית,
כן.
אוקיי? ויש לנו את נושא הזכויות והחירויות. זאת כבר משנה כמעט שלמה.
והשמעת את הקונפליקט היהודי-ערבי, שהוא... לא,
אמרתי, מתינות מדינית.
אה, אוקיי, בסדר.
ואז אתה עושה מעשה בסדר. שהיום הייתי אומר, הוא לא חוקי, אתה הולך לפגוש את איסאם סרטאווי.
זה הדבר היחידי הלא חוקי.
אז, אני... ביום ההוא.
אני, לא, אני מדבר עכשיו, אני כמה שנים אחרי זה, זה היה... קודם כל זה נכון.
תשאר באיסאם רגע.
אז איסאם סרטאווי, ראשית אני פגשתי יחד עם יולי תמיר.
נכון, מי, בלונדון, נכון?
נכון.
מי האיש?
לא, פגשנו אותו בווינה. איסאם סרטאווי היה איש אשף, שזאת מילה שבאמת כמעט ואסור לומר אותה.
היה אסור, זה אסור, היה איסור עכשיו, מפגשים.
נכון. זה היה, היה איסור מפגשים עם אנשי אשף.
היום זה כמו לפגוש חיזבאללה או חמאס.
כן.
זה רמה, הייתה רמה הפסיכולוגית של החברה הישראלית.
אני רוצה לדייק, זה לפגוש אדם, לפגוש איש חיזבאללה, שאומר שהוא מתון ושהוא רוצה לדבר עם ישראלים.
והישראלים לא מוכנים לקבל את מתינותו,
הגולדות. כי הוא חיזבאללה.
כן.
וזה שהוא אומר שהוא מתון לא אומר כלום. בקיצור, בתיווך של צדיק אחד שהוא שווה שלושה פודקאסטים, קארל כהנה, יהודי אוסטרי, יולי ואני נוסעים, טסים לווינה, וסרטאווי מגיע לבית של אותו יהודי, קארל כהנה, שמילא תפקיד מאוד משמעותי בתקופת המסע ומתן בין מצרים לבין ישראל, ואנחנו יושבים איתו כמה שעות, ובוינה, הוא דיבר רגיל.
יהודי טוב.
אישן, שתינו קפה, הוא השתעל, הוא גירד באף, כאילו...
ככה כן? לא נראה רוצח.
לא. ולמחרת ישבנו אותו עוד פעם, ו... וחזרנו לישראל, עכשיו הכל בסודיות גמורה, וחזרנו, אחרי יום או יומיים חזרנו לישראל, אז לא חשוב, ראשית ישר, לא חשוב, דיווחנו על זה ישר למי שצריך לדווח, כי גם כדי למנוע עבירה לחוק, וגם כי, אני יודע, כי דיווחנו, אפשר שום מה לדווח, כן? ואז אנחנו מספרים את זה בתוך שלום עכשיו, וזה היה פעם ראשונה שאמרו לי, צא בחוץ.
ירחיקו אותך מהתנועה, נכון, אני זוכר.
את יולי ואותי.
אתה לא יודע איזה משבר זה היה בשבילי, שאדם מן השורה, ילד קטן שפעיל בחברה, וואו, הוא הלך לאן שצריך ללכת. ליבי נשבר. לא הכרנו אז.
לא.
ומה זה אומר לך הרחקה כזאת? זה אומר שבעצם הרעיון הציוני, כי שלום עכשיו היא תנועה ציונית פאר אקסלנס, אין לה בעצם מרחב שיכול להכיל... שיחה עם פלסטינים?
זה לא מרחב הציוני, זה שלום עכשיו.
היא חלק, שלום עכשיו היא תנועה ציונית.
לא, על אחת כמה וכמה. Okay. כלומר, בתוך שלום עכשיו, שמרבית האנשים שהיו נניח המעגל הראשון והשני, חשבו, למה אני לא עשיתי את זה?
צלי.
למשל.
כן. אבל,
צלי הוא איש כל כך מוכשר, שהוא יסתדר עם, כן. עם העניין הזה, אבל באמת. עדיין, אנשים שאתה מכיר, אני יודע, אבישי מרגלי, טוב, mm-hmm. איציק אלנור.
כן, כן, כן. טוב, וחברינו, כן.
כן, והם היו, הם היו רוצים להיות במקום.
הם היו באים, הם, כן.
איזה שאלה?
כן.
אבל גם פה, שוב הקונפליקט, אבל אתה מייצג פה אנשים, אתה נציג של אנשים, אתה לא, אתה לא ציפור בודדה, אתה לא, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. כלומר, הבנתי אנשים כמו עומרי פדן, הבעלים של
מקדונלדס.
באמת איש כל כך מוכשר, כל כך אינטליגנטי, והוא נורא נפגע מזה. הוא מאוד נפגע מזה. והוא חשב שזה היה נורא, עמוס, פרופסור עמוס אריאלי. Mm-hmm. היום כולם פרופסורים, היינו אז כולנו עושים כן. BA או MA. הוא בא מבית סופר רדיקלי בירושלים, והוא נפגע מאיתנו מאוד, כי...
כי אתם מייצגים אותי בעצם.
בוודאי.
כן.
אז שאומרים לך, לך החוצה, תבדוק גם איפה אתה היית לו בסדר, ואני כל כך שלם ממה שעשיתי, כי אחרי זה עשיתי דבר עוד הרבה יותר חריף, אבל...
פגשתם את ערפאת.
אני לבד.
כן, אבל סרטאווי נרצח אחרי כן.
סרטאווי נרצח כן. אחרי כן, ואני מקווה שהתרומה של יולי ושלי למוות שלו הייתה צנועה וזהירה. אני מאוד מקווה, אני לא בטוח.
יש לנו כמעט את כל המנעד של המשנה הצעירה שלך, נכון?
נכון. עד שאני מגיע, כן, כן, משרד החינוך.
אני אומר, לפחות היסודות, איך זה בא לי בביטוי בפרקטיקה. ועכשיו אני רוצה לטעון טענה, ותדחוף אותי חזרה אם היא לא עובד. אני רוצה לטעון שיכול להיות שבישראל אף פעם לא היה שמאל אמיתי, באיזה מובן? שמאל הוא לפחות שלושה דברים, שמאל עולמי, הוא חילון המרחב הציבורי, הוא הגינות בחלוקת המשאבים הציבוריים, ושוויון של כל האזרחים. אני לא חושב שישראל מעולם הייתה מחולנת, ברגע שהיא קוראת לעצמה מדינה יהודית, זה כבר מתכתב עם איזה דברים עמוקים מאוד. שוויון מעולם לא היה כאן בין לפחות 80% ל-20%, אני עוד לא מדבר על השכבות בתוך החברה היהודית.
שוויון אזרחי אתה מדבר.
כן, והגינות בחלוקת המשאבים הציבוריים, יש עדיין למה לשאוף. אז אף אחד מהיסודות האוניברסליים של מה זה שמאל לא היה כאן. יש בסוף, היו כאן שני מבחנים, אחד הכרטיס האדום של אבא מהכיס, שזה כוחני, כן. אבל זה לא אמיתי, ושתיים, כן או לא פלסטינים. ואתה יכול להיות שאתה לא בדיוק היית שייך, כי אתה התחלת להתכתב עם שמאל אחר, שלא היה קיים פה.
נכון, אני קודם כל לא שייך, זה שם המשפחה שלי. הרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד שנים. ואני, במקורות ההשראה שאתה סימנת אותם לפני דקה וחצי, אני החסרתי משהו אחד. וזה ה-60s וה-70s בארצות הברית ואירופה. זה עניין מאוד מרכזי אצלי. גם התרבות של ה-60s, 70s, אני באתי לעבודה להתקבל עם משרד החינוך עם שיער עד הכתפיים.
אני רוצה לדמיין את זה, אבל בוא נעבור את הפרק הזה. כי אני צריך לחשוב איך אני נראיתי, אז כן.
אז כן. התרבות הזאת, תרבות הנגד, זה השם שלה.
קאונטר קולצ'ר, כן.
זה הייתי אני. ודני האדום בפריז,
דני כהן בנדיט.
היהודי הגרמני,
הצרפתי הגרמני, כן.
שמדבר יידיש.
דני לרוז', כן.
אז זה חלק ממני. ועד היום אני זוכר את הסיפור, אפרופו שמאל ויהודים, שאמרו למה המפלגה הטרוצקיסטית מנהלת את המפגשים של הוועד הפועל של המפלגה הטרוצקיסטית ביידיש.
למה?
לא.
איך הם מנהלים ביידיש?
לא, למה הם לא מנהלים את זה בצרפתית?
אוקיי.
למה הם לא מנהלים, ואז, למה הם מנהלים את זה בצרפתית? למה לא ביידיש? כי היה שם בחור אחד בשם בן סעדון, יהודי, והוא לא ידע איזה.
אוקיי.
אז זה אגב דברים שנורא השפיעו עליי. כלומר, איך אפשר להיות יהודי ואינטרנציונליסט? זה דברים שאני זוכר, מה שסיפרתי הוא בדיחה נהדרת, אבל עניין מאוד, מאוד מרכזי, תראה איפה הם נמצאים. ואז כן, אז אני מפלרטט עם רוזה לוקסמבורג, לצערי רק וירטואלית, ו...
1919 נרצחה נדמה לי.
עם קרלי קנכט.
כן. ואז היום אחד רצתי בברלין, במקום שאני לא מכיר.
וראית את הרחוב שם?
לא, ויש לאורך הנהר, כאן הטביעו אותו.
כן, את קרלי קנכט?
כן, יש שם איזה...
כן, אתה יודע למה? הם הצביעו נגד מלחמת העולם הראשונה.
נפתח רגע סוגריים, היא והוא קרל ורוזה לוקס האמינו שכשתגיע המלחמה, המעמד הבינלאומי,
יגבר על האיבה הלאומית.
כן, וזה לא קרה. כי הייתה מלחמה היפר-לאומית.
שקיעה קשה מזו עשו מעט מאוד סוציאליסטים, כן. כלומר, כאילו להתנגד...
ועדיין הם, אוקיי. היא מאבות הסוציאל-דמוקרטיה.
כן, כן. כן.
אוקיי, אז אתה מפלרטט...
אז פרטטתי עם הדמויות האלה, ועם תרבות הנגד האמריקנית והזה, אני עד היום, אני חושב שאתה יכול להעמיד אותי למבחן על מוזיקה, על רוק של שנות ה-70, מעט אנשים ידעו טוב ממני. אז תרבות הנגד הזאת גם השפיעה, השפיעה עליי. והיכולת שלי ללכת באמצע הכביש היא נורא קטנה. זה קשה לי, אני לא יודע ללכת באמצע הכביש.
אתה צריך ללכת דברים. למקום המובהק יותר.
כן, וזה לא, אגב, זה לא עובר דרך הראש, זה לא עובר דרך השכל, זה לא עובר דרך הרציו. זה סוג של ביולוגיה, שלוקחת אותי ל... זה נוח לי להגיד, זה ביולוגיה, כי אני לא יודע לפרש את זה אחרת. אבל היא לוקחת אותי לבנקט.
תשמע, אני עכשיו...
אתה יודע מה זה בנקט?
שוליה?
אם היית גדל בבית של אבא שלי,
כן.
היית יודע איך עושים בנקט, ואיך עושים סולינג, ואיך...
את השול של המדרכה.
כן. כן, בשבילך, בסדר, כן. לא התחיל להסביר לך את זה.
אבל רק בשיחה בינינו כידידים, כן. פה ב...
נו...
השנים... אני חשבתי שבעולם הפוליטי אתה צריך להיות על הטיטניק. אתה תהיה על האונייה הגדולה, אתה מלך האוקיינוס.
לכן הלכת
לגמרי. חשבתי שזה, לא הבנתי שבאופי שלי, מה שאתה קורא לו בביולוגיה, אני איש של אוניות קטנות, של הסירה הקטנה שמכניסה את האונייה הגדולה לנמל. זה מין אוונגרד, לא תמיד יש גארד מאחורה.
אבל אתה אוון, אתה לפני.
זה לקח לי שנים להבין שזאת הייתה טעות מבחינת המהות שלי. אני גדלתי בבית מפייניקי דתי, אבל מפייניקי, ולא הבנתי שיש חלופה של מה שאתה קורא, שמותר להיות מובהק, מותר להיות קטן.
אתה מבין שלי לקח שנים להבין שאני בכלל נולדתי לסירה הקטנה, ואני לא יודע לטפס לעתיד. תראה, זה גם מפיל עליי שעמום נוראי. זה מפיל עליי המסות הגדולות, באמת, הם לא כך מעניין אותי. אגב, זה מראש גוזר עליי לא להיות בעל השפעה גדולה על הפוליטיקה. אני יודע את זה, זה גזר עליי את זה.
השפעה אחרת, לא בהכרח גדולה.
בסדר, או אחרת. עכשיו, אני כן יודע לתת מספיק דוגמאות היסטוריות, על עד כמה מיעוטים הם אלה שמכתיבים את ה...
לכן אני אומר אחרת ולא בהכרח קטנה.
אני מקבל את התיקון.
אבל בוא תישאר רגע בתרבות הנגד, בוודסטוק ו-Make Love No War, כלומר, השנים של וודסטוק הם גם השנים של וייטנאם, כלומר, וישראל מכריעה להיות וייטנאם, ולא להיות וודסטוק וכולי.
אז אני גם אז נדחק הצידה, כי משה דיין נוסע לוייטנאם,
לוייטנאם בתור הגנרל הגדול.
מצטלם בתוך הביצות שם, ואצלי בבית יש פוסטר של וודסטוק עם המחירים של... שלושה ימים, כמה על הכרטיס?
$6?
ליום אחד.
כן.
ולשלושה ימים זה $17.
אוקיי. אז כלומר, אני מבין בדיוק את קו פרשת המים, אבל עכשיו בוא נרחיב את זה לרגע. האם יכול להיות שחלק מחולשת מה שנתפס כשמאל בישראל, שאני טוען שמעולם לא היה...
אוקיי.
היו פינות, כמובן, אבל לא במסה של המיינסטרים... שחלק מהתחושה של הביקורת נגדנו היא, אתם עולמיים, אתם לא מקומיים, אתם לא שייכים הנה, כי אתם מחר תיסעו ל... כי אתם שייכים לאינטרנציונל אחר, לא ללוקל.
זאת ביקורת, ואני ממש לא מתכוון להתנצל. אנחנו גם אינטרנציונליסטים, אנחנו גם מקומיים, אנחנו לא בינלאומיים, אנחנו מקומיים ובינלאומיים, ועל זה אין לי שום כוונה להתנצל, זה אני, זה אנחנו. כן, אנחנו חלק מעולם, אנחנו חלק מעולם מושגים, חלק, אנחנו יכולים תכף לדבר על ההצהרה לכל באי העולם, על זכויות האדם. שם היה הרעיון, איך באמת להנחיל ערכים משותפים לכל הקהילה הבינלאומית, לכל האנושות. וזה נכון, הביקורת שמושמעת כלפינו היא ביקורת לאומנית, צרה, שכל כולי יוצא נגדה. והיא לא ביקורת בעיניי.
תראה, אבל בכל, בהרבה חברות, אתה אומר בכל זה כבר חללה גלעות, והמון חברות בעולם, יש איזו ירידה מהרעיון הלאומי להתכנסות יותר קטנה, יותר שבטית, יותר אתנית, יותר,
לא, עכשיו
יותר
אתה מדבר,
קהילתית.
כן, עכשיו אתה מדבר על משהו אחר. אתה עכשיו מדבר על חברות משנה, על קהילות משנה. אתה בהתחלה שאלת אותי על בינלאומי ולאומי, ואני אמרתי לך, אני גם וגם, אני לא יכול להיות, אני לא רק זה ואני לא רק זה. עכשיו, יש, נכון, יש עכשיו תהליך, אגב, הוא בולט בחקר במדינות גדולות, של, יש לי קשר טוב עם ספרד, נניח, קטלוניה. אז כן, קטלוניה, בתוך ספרד רוצה את האוטונומיה שלה, והבסקים בתוך ספרד רוצים את
האוטונומיה. והסקוטים באנגליה, והפלסטינאים בישראל.
יונמי זה, יש את זה בצרפת, כן. יש את זה כמעט בכל מקום. Mm-hmm. אז זה חלוקה שאגב, אני חושב שאנחנו ארץ קטנה מדי, מוקפת אויבים, שיכולה להרשות לעצמם, כן, אני מקווה שהמאזינים
יבינו. להרשות לעצמה.
להרשות לעצמה, או לקיים, לא להרשות לעצמה, לקיים חברות משנה עם אופי מאוד שונה, שדורש אוטונומיה.
אז יש חולשה במה שאתה אומר. באיזה מובן? אתה אומר, מצד אחד, אני לא מתכמד להתנצל על א' ועל ב' ועל ג', שאני שמאל גלובלי וגם מקומי.
אני שמאל מקומי שהוא גם גלובלי.
אוקיי. ומצד שני, אתה אומר, אבל החברה שלנו קטנה מדי מכדי שאני אוכל לעמוד על, על העיקרון הפרטיקולרי הזה.
לא, 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 לא. אולי אנחנו לא הבנו טוב אחד השני.
מההתחלה.
העיקרון הפרטיקולרי שלי, בוא נתקרב לנושא הרצאתנו, הוא היחיד.
כן.
הוא המרכז. הוא הריבון. אין שום ריבון אחר. עכשיו, יש אחרי זה ריבונויות פוליטיות. זה מדינה, עירייה, מדינה, מדינה. והזהות שלי, אין לי זהות משנה חוץ מישראלי. אין לי זהות משנה. יש לי, בתוך הישראליות יש יהדות, יש בינלאומיות, אבל אני, כשדיברנו קודם על קהילות דוגמת הסקוטים או הקטלנים, ישראל קטנה מדי מכדי להכיל, לא, אני טועה, יש את הערבים.
למה ששמעת לך, הפלסטינים והסקוטים והקטלנים, הם קהילות משנה בתוך מדינת לאום.
אז זה הייתה לקות שמיעה שלי, בוא נגיד שכאילו אני... כן, אז...
אבל אנחנו עדיין באזור של... יש תורה שהיא לכאורה נורא נורא טובה, היא כיפית.
מה היא?
תורה שאתה מציג אותה. היא גם רוצה שלום, גם רוצה חברה צודקת, גם רוצה להיות שייכת לתהליך בינלאומי אוניברסלי, וגם שומרת על הזהות הפנימית שלה. כלומר, המון המון דברים כל כך חיוביים, וככל שאתה מציג יותר רכיבים בדבר החיובי הזה, הישראלי יותר דוחה אותך. איפה? למה זה לא עובד?
לא, המילה דוחה זה כאילו שיש לי משהו אקטיבי כדי... הישראלי...
השמאל שכח מה זה להיות...
לא, הוא פשוט נזכר שהוא עוד כמה דברים, הוא לא שכח שום דבר.
לא, הצד שלא רוצה אותך, הרוב הישראלי הגדל, לא יכול לחיות עם התורה שאתה שם אותה כאן.
מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו עם המשפט
הזה? לא, אני שואל,
לא, לא, לא.
תפרש לי אותם, אל תפרש לי אותך. תפרש לי אותם, למה התורה לא מתחלת? למה אתה לא מצליח להתחל בלבבות?
כי העוצמה של הלאומיות, עוצמה שמאיימת עליי מאוד, היא כובשת, היא עונה על מבעים מאוד עמוקים, שלי אין אותם, והיא הסכנה הגדולה, כמו שהדת הרגה יותר מכל דבר אחר בדברי ימי עולם. עכשיו,
אבל
הלאומיות...
בשם אהבת האדם.
תמיד. תמיד. תמיד.
אז נרגענו.
כן. כן. רק ביחד ננצח. כל
כן.
אז הדת והלאומיות הם גורמי המוות מספר אחד, למעט סרטן, בעולם.
אבל תקח את הצד האנושי השני, היינו ביחיד. יחידים רבים רוצים איזו תחושה של שייכות. אז 7 מיליארד אנשים זה גדול עליי מדי, ורק המשפחה שלי זה צפוף לי מדי. אז הם מדמיינים קהילה.
אני חושב, אני לגמרי מבין את זה.
מה אתה מציע להם בתור בילונגינג? עם החזון הלאומי, ג'ון לנוני שלך, Imagine the No Countries. שזה המקום שאנחנו מדברים
שאני,
עליו.
כל מה שאני יכול להציע, זה לא לעזוב כלום, אלא רק להתרחב.
אבל לא למה אני שייך? מה? למה אני שייך?
לא, אתה שואל... למה הוא שייך?
הוא, לא אתה מה? ואני. הוא שלא מקבל אותנו.
הוא יש לו מספר שייכויות. יש לו כמה שייכויות. הוא עשיר מספיק כדי להכיל כמה שייכויות. אגב, אני לא רוצה הרבה. 2-3. זה מה שאנחנו מציעים. כלומר, אם אתה נותן כבוד לאדם, ואתה מעריך את היכולות שלו, האינטלקטואליות והרגשיות, אתה, כל מה שאנחנו מציעים זה להתרחב מעט, להגדיל את מוטת הכנפיים, אל תשמוט כלום, תיישב את זה, תפשר את זה עם עוד כמה דברים שאתה מכניס לחיים שלך. תכניס לחיים שלך עוד כמה דברים.
בוא נלך רגע לאופרציה הפוליטית. היית שחקן פוליטי... היית שחקן פוליטי חזק, כלומר, עובדה שעד היום אתה הולך ברחוב, אתם בכנסת, כלומר, כמה שנים אתה לא בכנסת כבר?
250.
אוקיי, אבל עדיין, באיזושהי, נכון, יש את...
תגיד, אתה כבר לא שם, נכון?
כמה?
כן, אני כבר לא שם, כי אני מסוף המאה הקודמת הזה.
אבל היית, כנראה שהיית בזמנך שחקן חזק, שהעדוות של התודעה עוד נשארו. אבל כשאתה מסתכל על, שוב, אני מתנצל על הביטוי, על השמאל הישראלי, חברינו, יש הרגשה שכולם פרשו מהפוליטיקה. פעם היינו שחקנים פוליטיים, ידיים בזבל, מריבות, מרכז מפלגה, חוגי בית. היום אנחנו יושבים בצלם, מחכים לדוח של האום, מחכים שאובמה יבקר אותנו.
אתה מדבר עכשיו בשם עצמך.
לא, תסתכל על כל השמאל. השמאל לא שחקן פוליטי. שנייה, הוא עבר לחברה האזרחית, הוא עבר לעמותות, הוא עבר לבגצים, הוא עבר לכל מיני מקומות, העיקר שהוא לא יהיה זאב אלקין שמפשיל ידיים ודוחף ידיים לביוב. אנחנו לא משחקים פוליטיקה יותר. פרשנו מהפוליטיקה.
אני אגיד לך מה אמרת, אור. ראשית, מה שציינת עכשיו, שהשמאל מחפש את דרכו ומוצא לעצמו אפיקים אלטרנטיביים. זה מה שאתה עכשיו אמרת.
אוקיי.
בסדר?
אוקיי.
דבר שני, אנחנו תוחבים ידיים לבוץ הפוליטי, כשנהיה בשלטון, כלומר, אם אתה לא בשלטון, וזה כבר כמה חודשים שאנחנו לא בשלטון, שלא לומר עשורים, אז אתה אין לך ממה לדחוב ידיים, אבל אם אני מכיר אנשים, נניח שני דורות אחריי, בתוך הפוליטיקה הישראלית, אני רואה אנשים שהם כן, אני הייתי אובססט עם פוליטיקה, כן. זה היה החיים שלי, כן. שילמתי מחיר, כי זה הייתי אובססט, כן, אלה היו חיים. אני לא חושב שאנחנו בודדים בעניין, זה עברו
המון אנשים. על המחנה. תשמע, אם אנחנו מדברים על מוסי, ששנינו בטח אוהבים אותו את אותה אהבה, הוא אדם שעושה פוליטיקה בכנסת או לא בכנסת.
אז למה אתה אומר שאין?
כי אני מסתכל על מחנה שלם. מחנה שלם נכנס את הרדמת חורף מאז שרצחו לו את רבינו, אני לא יודע ממתי, ולא תסתכל על הרגבים של הסמוטריצ'ים ועל הפעולה הפוליטית החוץ פרלמנטרית וגם התוך פרלמנטרית, כל החיים שלהם פוליטיקה.
אז אתה צודק, אז מה אתה שואל אותי?
למה? למה פרשנו? למה פרשנו?
אני לא בטוח שיש לי תשובה. אני לא בטוח שיש לי תשובה. והעובדה היא שיש גייסצייט, יש רוח תקופה שמנצחת בכל העולם עכשיו.
אז תקשר את זה באמת למשבר השמאל בעולם.
אז זהו. הכוח של הלאומנות הוא... לאומנות מספקת צורך אנושי מאוד מאוד עמוק ורחב.
לאומנות או לאומיות?
לאומנות.
כן, אוקיי.
לאומנות מספקת צורך עצום, ואם אותם לאומנים יכולים גם להכתיר עליהם מלך, זה ממלא את הצורך הזה עוד יותר עמוק. הסיפור של טראמפ או של נתניהו, זה אנשים
או של אורבן, או כן? של... כן.
של מישהו שהוא במעמד על, שהוא לא במעמד אנושי, זה מספק, אגב, באמת מאז שחר ההיסטוריה, במובן הזה, האופי האנושי לא השתנה. הוא לא השתנה. היו צריכים מלך, והתנך מתנגד למלך, התנך יודע את המשמעות של מה זה מלך, והוא לא רוצה מלך, החל משמואל הנביא, והלאה. לא רוצים מלך. נאלצים
לבחור מלך. העם רוצה אותו.
כי העם רוצה אותו. אבל החכמים והנביאים לא אוהבים מלכים. מה זה לא אוהבים? שונאים מלכים. והם צדקו. אז במובן הזה, מי עמוס ועד ירמיהו וישעיהו. צדקו.
אז אם אתה רוצה להיות אסטרטג של המחנה, או זקן השבט שאומר להם, חבר'ה, זאת הדרך לנצח. אתה צריך לתת ליחיד הבוחר, גם כן תחושה של איזה אייקון, של משהו גדול, של שייכות, של התלהבות. ממה הוא התלהב?
המחנה שלנו לא יסבול מלך.
לא.
המבנה הנפשי שלנו סובל
אותו. תגייס את אלה מהצד השני. אני רוצה עכשיו לגייס פלוני אלמוני שנמצא באזור חיוג גנץ. לא הלכתי רחוק מדי, בסדר?
מבחינתי כן.
אני יכול ללכת יותר רחוק, זאת אומרת...
לא, כאילו גנץ.
לא, מישהו שהוא חושב את עצמו כחצי מתון, איך אני אפתה אותו לבוא לרעיונות האוניברסליים והזהותיים שאתה מציע? מה ילהיב אותו?
אני חושש להגיד את מה שאני... לענות לך ישירות השלם, מה יביא אותו להכרה? כנראה שרק קטסטרופה.
הייתה אחת כזאת בשנה שעברה, באוקטובר 23.
אני דיברתי על קטסטרופה.
זה לא מספיק?
לשנות את התודעה, לא.
תסביר רגע.
תראה, עמים, בוא ניקח את אירופה כדוגמה, שעברה שוק גדול במלחמת העולם.
בשתי מלחמות העולם.
והיא מוצאת עצמה בשנות ה-50, בניסיון לפתח תודעה אחרת לגמרי, של מה זה שכנות, מה זה לאומיות? עכשיו זה נמצא בנסיגה, אבל בוא נדבר עכשיו על... עכשיו, זה קרה רק בגלל המכות האיומות שניחתו עליה במשך 20, בתוך 20-25 שנה, אירופה פשוט שיקלה, אני יודע, 40-50 מיליון איש, חיסלה את הכלכלה שלה, בנתה ערים מחדש, בנתה מדינות מחדש, ורק הקטסטרופה ישרה אותה.
ושבעה באוקטובר זה לא קטסטרופלי? זה לא מספיק?
עובדה שהיא לא משנה תודעה.
אני לא אבקש ממך לסרטט קטסטרופה כזאת, אבל זהו. אני לא מצליח לדמיין לעצמי הזוואה, גודל.
הזוואה של, גם אני לא. גם, לא תיאר, גם בשישי באוקטובר גם לא תיארתי לעצמי כזה דבר. אני יכול לחשוב עכשיו על זה שהשביעי באוקטובר לא, הוא לא... הוא לא פקח לנו את העיניים במובן של דבר אחד, שיש דברים שאי אפשר לדחוק מתחת לשטיח. תעניין הפלסטיני פשוט אי אפשר לדחוק, נו, ניהול הסכסוך, הביטוי המגונה הזה של הדוקטור הזה מאפרט.
מי זה? מיכה גוטמן?
כן.
מעין פרט.
מעין פרט?
או אולי גר באפרט.
מה זה חשוב לי?
כן.
אבל כאילו הוא המייצג נכון. שזה, הוא לא המציא את זה, אבל כאילו האמונה הזאת בעליונות שלנו, וביכולת שלנו להתגבר על כל אתגר, וחוסר הרצון להבין שאנחנו בשביעי באוקטובר הובסנו, וצריך להסיק מזה כמה מסקנות, כי זה לא חוכמה ללכת, להמשיך ולחשוב בתודעה של אני וכל השאר.
נגיד, זה תקלה, אבל הרוב השאר בסדר.
תקלה איומה.
כן.
אבל תכף נחזור למסלול, עם כל הזוואה, אנחנו נתגבר על הזוואה, עכשיו, מזוואות, אפשר באמת לעשות...
להיבנות.
לראות בזה הזדמנות. ולא, אני לא רואה את זה בישראל. ממש לא רואה את זה.
חלק ניכר מתפיסת העולם של המחנה אמור להיות שלום. בלי שאני יודע כרגע אם זה שלום כזה, שלום כזה, המילה אפילו עצמה. עכשיו, בתוך המחנה שלכאורה פוליטית אנחנו יכולים להקים איתו ברית, או שהקמנו איתו בריתות בעבר, יש אנשים שתפיסת השלום שלהם זה הדבר הכי אנטי-שלום בעולם. הם רוצים שלום כדי שלא לראות ערבים. עכשיו, בוא כן. נבנה רגע שיתוף פעולה איתם. לא עם אלה שנמצאים כן. רחוק ולא כן. רוצים לדבר כן. שלום, אלא כן. לידינו. איזה שיחה יש לנו איתם?
זה חלק גדול מהחברים שלך ושלי.
לא רציתי להגיד שמות, כן. כן? אבל...
לא, עם אלה יש ברית. כלומר, שלא לשמה בא לשמה. אז מי שרוצה ניתוק או התנתקות כדי לא לראות ערבים, אני משתמש בביטוי שלך, אפשר בקלות לדבר איתו. אנחנו מדברים איתו אתה, כבר הרבה שנים. כלומר, זה לא חוכמה. אלה בעלי ברית ו... הקושי הגדול הוא עם האחרים.
עם הרחוקים יותר.
עם אלה שרוצים ערבים, אבל מתחת לעקב.
אז מכאן תבוא שאלה הבאה. למה אנחנו כשמאל לא באנו למלחמה הפנימית, אולי מלחמה זה מילה קשה מדי, להתמודדות הכי חשובה שלנו, את מלחמת הדת בישראל. הרי בסדר, יש מלחמה חיצונית, והסוגיה הפלסטינית היא חלק מהאנחנו והחיצון, יש לה גם רכיב פנימי, אבל זה אנחנו, אנחנו באזור, אבל יש בתוך החברה היהודית מאבק עצום שלנגד עינינו בימים האלה הוא גדל לממדים מפלצתיים, זה מלחמת הדת. למה השמאל לא בא למלחמה הזאת? הפנימית.
אני חושב שהגדרה שלך לא נכונה, זה לא מלחמת דת עכשיו, זה הקומבינציה של דת ולאומנות. Okay. זה הסיפור. הסיפור הוא לא עם המפדל של אבא שלך. שגם הם היו צדיקים קטנים. אגב, גם אבא שלך היה צדיק קטן בעניין הזה. המלחמה עכשיו, המאבק עכשיו...
הוא היה צדיק גדול בהחלטות המדיניות, כנגד 67 וכו', אבל התפיסה הבסיסית שלהם הייתה, וזו המחלוקת עצומה ביני לבין אבי, אולי היחידה בעצם...
צירי המפדל הכריעו אותו.
לא, אבל אבא, אני מדבר רק על אבא, לפני שהוא הובס... אמרתי לו, אתה מאמין שישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו, במילים אחרות, היא מכשיר משיחי וגאולי. זה אני לא יכול לקבל.
כן.
שם המחלוקת איתו, אבל הפרקטיקה המדינית שלהם הייתה מתונה. הדור הבא כבר היה קשה.
אני יכול לסדר את העניין הגאולי הזה של אבא שלך די בקלות, כי אני באמת חסיד במובן הזה של ליבוביץ, שאמר, אנחנו רוצים חבלי גאולה, אנחנו לא רוצים גאולה.
אוקיי.
עכשיו, זה כל כך גאוני המשפט הזה, אנחנו בעד חבלי הגאולה. אנחנו לא בעד הגאולה בשום פנים. אז
יש למלחמת הדת חזרה, שאתה טוען שהיא מלחמת דת ולאום.
היא מלחמה נגד הפיוז'ן הזה, בין דת רדיקלית. כן. בין דת רדיקלית לבין לאומנות רדיקלית, זה המאבק.
אבל אנחנו לא באים אליו.
תראה, אם אתה... לא, חכה רגע. תן לי לגמור את העניין העקרוני. לא, זה לא מלחמה בדת, כי בפוטנציה, אנחנו צריכים, אתה הצבעת, שאלת אם אי אפשר לשתף פעולה, אז אני, וזה מהיום הראשון שלי בכנסת, אני חסיד גדול של שיתוף פעולה עם החרדים. חסיד גדול. בגלל ירידת המרכיב הלאומי אצלם. שזה השתנה משך השנים.
אז זה היה נכון, היום...
בסדר.
החרדים עברו, הם עברו מלהיות אנטי-לאומיים ללאומנים, בלי לעצור בתחנה הלאומית.
נכון, עכשיו, כן. על איזה חרדים אתה מדבר?
רובם ככולם.
לא, על הליטווקים אתה לא מדבר, אתה לא מדבר על הליטאים, אתה לא מדבר על דגל התורה, יש עוד קצת תקווה שם, אבל זה נכון, הם חלק מהמגמה, שהשמאל גם הוא ספג, של מגמת לאומנות הולכת וגוברת, עם עוינות הולכת וגוברת בין כולם לבין כולם. אז המאבק, אם כן, אם נחזור לנקודה, אבל רציתי להגיד משהו עקרוני, כי אין לי שום דבר נגד ברמה העקרונית, נגד החרדים, אבל כלום, להפך. והמאבק האמיתי הוא לא... זה לא מאבק עכשיו על נישואים אזרחיים או נישואים רבניים. זה מאבק באיזה יצירה חדשה של לאומנות רדיקלית ודת רדיקלית, כן.
למה זה לא מאבק גם על הנושא האזרחי? אם בראשית היה האדם, בראשית נברא האדם, היחיד, והדת, ככל שהיא מתפרסת והופכת להיות ממש לכפייה של הר כגיגית על הזהויות פה, הרי היהודית מנצחת הישראלית.
מה שנכפה לך כזהות זה הלאומנות המשוגעת הזאת. זה לא הדת הזאת. אתה, ברוב הדברים אנחנו יכולים היום להסתדר עם הדת הסבירה, אתה יודע מה, עוד לפני שנפריד בין דת ומדינה, אני רוצה להיפרד מהלאומנות המשיחית. להיפרד. לא רוצה להיות אותם באותה מדינה. ותראה, ברוב הדברים במאבק, בסוגיה הזאת נקרא דת ומדינה, מצאנו פתרונות אחלה. אתה היית בכנסת מספיק שנים.
הסדרים.
כן, הסדרים, נכון. אתה היית בכנסת מספיק שנים כדי לדעת שהמעמד של הידוע בציבור, של הידועה בציבור, זאת התבוסה הכי גדולה של הממסד הרבני. אתה יודע שבתחום הנישואים, כמה שליש מהנישואים לא עוברים היום דרך הרבנים בכלל. אז יש הסדרים. נכון, זה עולה כסף לנסוע לקפריסין או ללכת לאורך דין, נכון.
אבל כן. שווה לך לעשות את זה כדי לשמור את השלם.
נכון, יש מחיר, כן. אבל זה, המחירים האמיתיים שאנחנו משלמים עכשיו, זה שאני וילדיי וילדיך וכל מי שזה, הולך עם מגפיים בגדה המערבית. זה המחיר האמיתי.
אתה מתכוון שאנחנו קלגסי כיבוש. זאת הכוונה, הולך עם מגפיים?
לא התכוונתי לחורף.
ישראל מגדירה את עצמה, שוב, אתה היית מאוד מעורב בזה, בוועדת חוקה, חוק ומשפט, שהייתה חשובה לך בכנסת, גם כחבר, גם כיושב ראש, אתה ועדה... אתה ועדה שאתה חשובה לך, נכון?
הכי בעולם.
אני יודע, זוכר ויודע, וגם במבט רטרוספקטיבי.
זה הוועדה שרוטמן עכשיו עומד בראשה, כן?
תדעי. אני קורא אותך, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.
אתה יודע כמה אני נעלב מזה?
אני מבין.
ברמה אישית. אני נעלב מזה, תמשיך.
אתה ואני היינו יכולים לחיות עם חנן פורט שם,
כן?
אוקיי? עם כל השיחה הקשה, אבל הייתה שיחה, ולא עם ה... דבר המוזר הזה, הוא מוזר.
כן.
מוזר קשה, מוזר. אבל ועדת חוקה, חוק ומשפט, הוציאה מתחת ידה יותר מאשר דבר חקיקה אחד, של הגדרת ישראל כמדינה יהודית. בלי שאני כרגע יודע מה זה בדיוק, כי זה מושג עמום מעט. איך תפיסה של שמאל ליברלי, שבו יש הליברלי, כן. יסודו בסוף היחיד, האדם, החירויות, הזכויות, והמדינה היהודית שככל שהיא מתרחבת, היא הרבה פחות רגישה ליחיד, היא הרבה יותר רוצה את הרבים, איך עכשיו, בהשקפה, לא בריאליה של כן רוטמן, לא רוטמן, כן, כן. צבי בלולב, לא צבי לולב, איך אתה מסדר תפיסה של שמאל ליברלי ישראלי עם ישראל כמדינה יהודית?
בורג, הייתי מצפה ממך ליתר דיוק, כי זו מדינה יהודית ודמוקרטית. והיו מספיק דיונים על הוו הזו, כלומר, שזה מוכרח להיות תמיד היתוך בין שני המסוגים. כלומר, שכל דבר חקיקה, או צו כלשהו וכו' וכו', כל מדיניות צריכה להיות גם יהודית וגם דמוקרטית. עכשיו, מה היה הרעיון שם? וזה תמיד יהודית ודמוקרטית. יש חלק שאומר, חלק קטן ביודעין וחלק לא ביודעין, אומר, מדינה יהודית דמוקרטית. לא, 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 לא. זה מדינה יהודית ודמוקרטית. וכאן, לא נכנס עכשיו לעניין של המקף בין מרקסיזם ללניניזם, כי זה ממש יפיל את המאזינים והצופים שלנו.
יכול להיות שלא.
לתרתם את
המקום. שיהיה פעם ושנה שלא נסכים בינינו, כן. אוקיי.
והרעיון של ועדת החוקה היה, בוא ניצור מושג, ניצור מסגרת, שבתוכה התנהל הדיון והוויכוח והאימות, אבל נדע את הגבולות שלו. זה בעצם היה הרעיון של יהודית ודמוקרטית. זה לא היה ניסיון לפתור. זה לא היה בשום פנים ניסיון לפתור. אגב, אף אחד מחברי הכנסת הערבים לא הצביע נגד, היו נמנעים, אף אחד לא הצביע נגד, כי הרעיון היה למסגר את זה באופן שבו, כלומר, לקבוע מה הם גבולות הדיון. עכשיו, אתה שואל אותי, האם זה מתנגש עם אתה שואל אותי, אני חושב. בוודאי שזה מתנגש עם הרעיון האוניברסלי, כן? כן, כי מדינה, למעט בודדות, מדינה לא מגדירה את עצמה. מדינה, כמו שאמר לי חבר הכנסת מאגודת ישראל, אברום, רביץ, זיכרונו לברכה, דדי, מדינת ישראל בשבילי זה עיריית אפולה. אתה צריך להבין מה זה מדינה. זה עיריית אפולה.
המקום שמארגן את החיים,
כן,
מבחינת...
מסדיר אותם, כן. כן, לא יותר מזה. שיהיה נקי, שלא תהיה עבריינות.
זה כלי.
כן. אז בוודאי שמדינה שמגדירה... אני לא כך יודע... על מדינה שמגדירה את עצמה במובן הלאומי, וגם לא במובן הדתי, כי חלק אומר יהודית ומתכוון לאומית, וחלק אומר דתית וכו'.
בגלל הדואליות כן. של הרעיון כן. היהודי.
מדינה לא... אנגליה לא אמרה על עצמה שהיא מדינה אנגלית. היא אמרה שהיא אנגליה. וצרפת בוודאי שלא. אבל אפילו ארצות הברית, היא, United, היא ברית, ברית הסטייטס. היא לא מגדירה את האופי שלה.
אני רוצה לאמת אותך, אבל... לא עם...
אז שוח... לא, אני רוצה לסיים להגיד, כן, אני מודע לסתירה שבין השקפת העולם המוחלטת של מה שהייתי רוצה להגיע, לבין הדברים שגם עשיתי בפועל, כן.
אני רוצה לאמת אותך לא עם שולחן הסרטוט, אלא עם התוצאה. כשיושבים בשנות ה-90 ומגדירים את, את השברי חוקים של... שברי חוקה, אז יש מתקיימת שיחה בין אברהם רביץ, זיכרונו לברכה, לבין אמנון רובינשטיין, זיכרונו לברכה, הייתי אומר, אבי החוקה של הדור הקודם לנו, ומגיעים לנוסחה של יהודית דמוקרטית.
יהודית ודמוקרטית, אברהם. יהודית ודמוקרטית,
אברהם. תקשיב, בסדר. עברו ימים, עברו שנים. היום אני יכול להגיד שהיהודית דהיום לא יכולה להכיל בתוכה דמוקרטית, אבל הדמוקרטית יכולה להכיל בתוכה את כל סוגי היהדויות. אני חושב שיש בתוך הנוסחה הזאת אימות שהוא מהותי, הוא כמעט לא ניתן לפתרון, ולכן צריך לשנות את ההגדרה של השיח.
תקשיב, אתה לגמרי צודק, אבל האימות הזה, המצב הזה הוא לא בגלל הנוסחה, אלא בגלל המציאות.
מה, אתה נסה לאמת את שולחן הסרטוט עם המציאות. כן.
אז אני לא יודע מה הייתי עושה היום, אם הייתי צריך שנית להצביע. בהחלט אני לא יודע מה הייתי עושה היום. זאת הגדרה שהיא... במציאות הישראלית של היום יהודית פירושה הפרשנות היהודית הדומיננטית היא לא מכילה דמוקרטיה אלא לשיעורין לחצאין
ולרבים דמוקרטיה שימושית
להסדרים כן, אבל לא במובן האמיתי
כן,
כן, כן
לא מהותית
אינסטרומנטלית כן,
כן.
יהודית של היום היא לא משהו שרוצה בכלל להתכתב עם העולם אני מדבר על הפרשנות היהודית ההיא, החרדלית, כן? הוא לא רוצה להתכתב עם העולם, הוא לא רוצה להתקדם עם מושגים אוניברסליים. מי שרואה בנסיעה לחול איזה דבר עבירה, אז באמת הוא כאילו חי בעולם אחר. לכן, במובנים של היום, ההגדרה היהודית כמעט ולא מסוגלת להכיל את המושג דמוקרטית. ידענו את זה גם אז. הרעיון היה לנסות ולחיות עם איזה פשרות, עם לחיות כולם יחד וכו' וכו'. אבל אברהם, אם אתה היית, אתה היית ירושלמי פעם, גם אני, אם היינו פוגשים ברחוב את מגנס,
יהודה לייב,
כן, שכולם גרו באזור של אבא שלך.
נכון, שם נולדתי, שם נולדו לי ילדיי.
כן, ואבא שלי גדל בשיכון סולל בונה, שם אף אחד מעל תעודת בגרות לא הסתובב אף פעם. והיית פוגש אותו ואת
שום. אבא היה אומר על פלוני ברחביה, שהר פרופסור זה וזה, כשהוא הולך ברחוב ורואה את הצל של עצמו, הוא מוריד את הכובע. אוקיי, זאת השכונה, כן.
אז כן, אז אם היינו הולכים לאורבך ולשולם, ולא נחזור על שמות כדי לא להפיל תרדמה עזה למאזיננו, הם ראו את זה כבר אז ביהדות.
ידי, אני רוצה...
ברית שלום.
נכון.
שנות ה-20 וה-30, את כל מה שאתה ואני היום רואים מתממש, היהודים האלה שהגיעו ממזרח אירופה וממרכזה, אמרו, אסור לתת לנו ריבונות. הם היו נגד ריבונות יהודית, כי הם פחדו ממה יקרה ליהדות.
בדיוק מזה.
מה?
בדיוק מזה.
בדיוק מזה. זה לא להאמין, אתה לוקח דברים ש... מגנס, הקים את האוניברסיטה העברית, לא חושב, לקחת כל השמות האחרים, בסדר? של ברית שלום, והם כבר אז אומרים לך, בתוך היהדות יש גרעינים שלא יסבלו חיים ריבוניים דמוקרטיים, הם אומרים את זה.
גרשום שולם כותב לפרנס רוזנצוויג בסוף שנות ה-20, בהצהרת אמונים לשפה שלנו, אלוהים, לא יישאר אילם בשפה שבה השבענו אותו אלפי פעמים לחזור לחיינו. הוא אומר, זאת שפה נפיצה. זה משפט.
תחזור על זה.
אלוהים לא יישאר אילם בשפה שבה השבענו אותו אלפי פעמים לחזור לחיינו. זה מנגנון ההשמדה. דדי, אני רוצה לסגור רגע את המסע. הילד מחיפה הפועלית, לתוך האקטיבי, לתוך הלוחם של שנות ה-60, אמצע ה-60, שגם מוות וגם וודסטוק, make love no war וגם המון war, לפעיל פוליטי, לאדם שמתבונן אחורה, ויודע להגיד, נכון, לא נכון, אולי כן, אולי לא. במבט גדול על 50 שנות אקטיביזם פוליטי, בגדול נכשלנו,
כן.
או הצלחנו?
לא, נכשלנו.
האם יכול להיות שהפושבק שלהם זה בגלל ההצלחות שלנו? כי בעצם מעמד הידועה בציבור, והגייז והזכויות אדם הביס אותם, ועכשיו הם דוחפים חזרה?
לא, אני חושב שהסיפור הוא אחר. הסיפור הוא הקונפליקט בינינו לבין הפלסטינים. אני חושב שכל הסיפור...
בכל זאת.
כל הסיפור היהודי, 120 שנה, 130... אתה רוצה נתחיל את זה בראשון לציון, אתה רוצה נתחיל את זה איפה שאתה רוצה, בסדר? אתה יודע מה, ויצמן חזר מהסיור הראשון שלו במושבות בדרום, הוא היה בראשון או ברחוב אוטומה, ובסוף היום שאלו אותו,
נו,
ויצמן, איך אתה אומר, נו, אז הוא אמר, מקום מצוין לייבש כביסה.
אוי ואבוי.
עכשיו, איך פלסטינה? אמר, מקום מצוין לייבש כביסה.
קפצו לא באים.
הסיפור שלנו הגדול, יש שיגידו, שזה סיפור הזהות, ויש שיגידו שזה הסיפור החברתי בגלל העליות. הסיפור האמיתי שממנו נגזרות חלק גדול מן הדילמות והבעיות והמצוקות, הוא הסיפור שבינינו לבין הפלסטינים. זה הסיפור הגדול. והסיפור הגדול הוא לא מה שאמרת, נישואי כהן וגרושה וחיים כהן. לא, לא על זה מדובר. ולא, אלא הסיפור הגדול הוא איך מסתדרים פה במרחב הזה המזרח תיכוני. זה הסיפור שלנו. זה, אני אלך איתך כמעט על כל הסוגיות, לא על כולן, ואני אראה לך איך זה מקרין ומשפיע ומרעיל את החיים שלנו כאן. אז לכן, עזוב אותי עכשיו מדת ומדינה במובן ההוא. אני לא מבטל, אני יודע שזה חשוב, נו, אני ביליתי כמה שנים שם בסיפור הזה. אבל בסוף אני רוצה את הכל איפה הנקודה הארכימדית של הקיום הישראלי היהודי פה? זה הסכסוך היהודי-פלסטיני, והניהול הסכסוך הוא הדבר הכי קשה שקרה לנו, הוא לא, הוא ביטוי לתפיסת העליונות שלנו, ושהכל יהיה בסדר, ואנחנו, 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 והלוואי שהשביעי באוקטובר לצד הזוועות גם ילמד אותנו, אם כן לא מאמין, שזה לא אנחנו ואנחנו ואנחנו. זה לא עובד.
תפיסת העולם שאומרת מלחמה, שלום עדיף על מלחמה, או הסדר מדיני עדיף על, 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 קטל, על שדות הקטל.
עדיף רגישות, על, על שטחי מולדת.
על שטחי מולדת.
לא, מה שאמרת, עדיף כן, על שטחי הקטל, לא, על שדות הקטל. כל אחד מולדת. יסכים לזה.
טוב שלום מארץ ישראל השלמה, כן, כמו שאמרנו כן, בילדותינו בשלום כן. עכשיו. רגישות חברתית, שיש בה המון כבוד למי ששונה ממני וחולק עליי. שותפויות...
לא, שיש לו מקום, זה לא כבוד. לא, אלא אוקיי, מקום.
מקום.
מקום, בשלטון,
מקום
בהכל.
באותו מרחב.
כן.
שותפות עם השונים לי באורחות החיים, שאולי יכול ויהיה לנו שותפות אינטרסים, עיין ערך החרדים.
כן.
ופתרון...
שותפות אינטרסים זה בסיס לרוב הדברים.
שותפות של אינטרסים. ופתרון סוגיית ההשתלבות שלנו במרחב, הם בעצם הנקודות שברגע שהם יקרו, תורת השמאל יכולה לחזור למרכז ההוויה הפוליטית.
כן, רק בהיפוך הסדר, אמרתי לך, מקום ראשון, הייתי שם את מה שאתה שם את המקום האחרון.
את הכיבוש ועוללותיו.
כן. תראה, יכול להיות שדרך להגיע, אני עכשיו...
נהלכתי פשוט במסע של תחנות חייך, ולא העדיפויות, לפי מה שאתה סרטט את הפה.
אז בתחנות חיי, היית צריך לשים את לד זפלין באמצע, ולא שמת את לד זפלין. אז פעם הבאה תעשה עם לד זפלין, בסדר?
כן.
או הפינק פלויד. תראה, יכול להיות שמה שצריך לבוא ולהציע, כאילו זאת השקפת העולם, תמצאת את זה בסדר גמור. כרונולוגית, אם כי לא תמטית.
לא היררכית.
כן, לא היררכית. אני חושב שיש משהו אחד שצריך לנסות ולמכור, זה קשה בעידן הזה, וזה שאדם נולד עם חירויות וזכויות, איש לא העניק לו אותם, ולכן לאיש אסור לקחת אותם. כלומר, אם נצליח ללכת לדבר הזה, אתה נולדת עם חירויות וזכויות, והזכויות שלך הן לא רק הזכות לנשום, הזכות ההתארגנות, הזכות לפרנסה, והזכות לשבעה ימי עבודה, בלה בלה בלה, בסדר? צריך ללכת עם העניין הזה. הפשוט, המובן מאוד, הוא לא אוניברסלי, אני עכשיו גם בענייני טקטיקה עונה לך, הוא לא מאיים, הוא די מובן, בתוך העובדה, בתוך המסגרת הזאת, שחירויות אדם נולד איתם, כמו שהוא נולד עם אף, הוא נולד עם חירויות, בתוך זה יש לך את הזכות לבחור את הדת שלך, את האמונה שלך, אבל תזכור שלאחרים יש בדיוק את אותה חירות, בדיוק את אותה זכות. במקום להגיד את המילה שוויון, כן, לכולנו יש את אותן חירויות, אותן זכויות, שנולדנו איתם והעניק אותם אלוהים או אללה או הביולוגיה, באמת לא אכפת לי. ואם מישהו רוצה להאמין שזה אלוהים נתן לו את זה, שיאמין את זה, אבל שיבין, זה מתחיל ונגמר בעניין החירויות, שאיש לא יכול לשלול אותן. איש לא יכול לשלול חיים, איש לא יכול לשלול זכות למחשבה, איש לא יכול לשלול זכות לפרטיות, וכו' וכו'. לשם אני הייתי הולך.
לקשה. כמה פעמים כשאתה הולך ברחוב, אז אומרים לך, למה עזבתם? תחזור, תחזור. כמה פעמים זה קורה לך? נכון. אז עכשיו אני אגיד לך באותה דבר.
חבל שעזבת.
בגללכם, כי עזבת. אז עכשיו אני אגיד לך, כשתרוץ שוב לכנסת, אני אצביע לך. תודה רבה.
אני חושב שהזכות הזאת תשאלה ממך, אבל תודה רבה.